רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
שלום, כאן חגי גולן, והפעם בעושים עסקים, האם חיסול סולימני יביא למשבר אנרגיה עולמי?
הפרק בחסות פארק עתידים תל אביב, המזמינה אתכם להאזין לפרק מיוחד בפודקאסט עושים עסקים. רוצים לדעת איך מתחם נדלן יכול לתת יותר מסתם ארבע קירות לעסקים, ואיך יוצרים מודל של אקוסיסטם, נטוורקינג וחיי קהילה בסביבות עסקיות מוצלחות? אתם מוזמנים להאזין לפרק מיוחד על פארק עתידים תל אביב, בו מתארחים סגי ניב, מנכ"ל הפארק, וגבי קמינסקי, מנהל סיטי זון, מעבדת החדשנות לערים חכמות הפועלת בפארק. חפשו את עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים החביבה עליכם ובאתר הבית שלנו, ranlevi.com.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה עושים עסקים.
חיסול סולימני על ידי ארצות הברית יכול להוביל לתגובה איראנית ולתגובת נגד, אבל הוא כבר הביא לתוצאה מיידית, זינוק במחירי הנפט. האם הזינוק הזה יימשך? האם החיסול עלול להביא למשבר אנרגיה עולמי? עד כמה העולם בכלל תלוי בנפט? על השאלות הללו נענה בעזרתו של דורון פסקין, מנכ"ל חברת קונקורד המזרח התיכון. שלום דורון פסקין.
שלום רב.
תשמע, כשמנסים למצוא או להבין את ההיבטים הכלכליים של העניין, הרפלקס המותנה הראשוני הוא שסולימני חוסל, מחירי הנפט עולים. עד כמה באמת הם עלו, זינקו, זה יהיה מוגזם לומר?
התגובה הראשונית הייתה באמת חריגה, הם זינקו בערך $4. אחר כך הייתה קצת רגיעה, אבל סיימו את היום בעלייה נאה של קצת מעל $2, שזה עלייה יומית יחסית גבוהה.
שזה אומר שהביא אותם למחירים של מה? בסביבות $70 לחבית נפט?
בסביבות $70, אני מעריך שהסחר יתחדש היום בלילה לפי שעון אסיה, לפי איך ש... הייתי אומר, רמת המתיחות, אני חושב שהסוחרים ימשיכו לאמר על עליית מחירים. ישנה מערכות שאנחנו באווירה הזאת צפויים לנוע בין 70 עד 75 דולר לחבית. זה עוד לפני תסריט האימה, כן?
כן, תכף נדבר על תסריט האימה הזה, אבל בוא תן לנו את הסיבות, למה בעצם הם עולים? אנחנו יודעים, מתיחות זה ישר מעלה, אבל בוא תנסה קצת לצלול פנימה.
אני חושב שהעליית המחירים היא נובעת מהתחושה שאיראן יכולה לפגוע באספקת הנפט לשוק העולמי, אבל יותר מזה, איראן כבר הוכיחה בעבר שיש לה את היכולות, והיא עשתה את זה גם, היא לא התפסה להסלים את הצעדים שלה. אנחנו זוכרים את הפגיעות במחליות באזור המפרץ הפרסי, ואנחנו ראינו כמובן התקפה חסרת תקדים על מתקני הנפט בסעודיה במהלך חודש ספטמבר. אז המחירים זינקו פחות או יותר לאותה רמה כמו היום, אבל ההבדל הוא שאז גם הסעודים דאגו להרגיע את השווקים, היה ברור שהסעודים לא הולכים להגיב, בוודאי לא בצורה אלימה בשטח איראן, ואז המחירים ירדו. היום אנחנו מדברים על תסריט אחר לגמרי. אם יורשה לי, אני לא חושב שכרגע כשהאיראנים יושבים במועצה הביטחונית העליונה, אז העדיפות מספר אחת שלהם זה לשבש את תנועת הנפט. אני חושב שהאיראנים רוצים היום לגבות מחיר ומחיר גבוה מהאמריקאים, אבל לא בטוח שבצורה הזו של אספקת הנפט, זה יכולה להיות, הייתי אומר, תוצאת לוואי.
כן, הם בעיקר מתמקדים כרגע כנראה בפגיעה ישירה במטרות אמריקניות. אבל תשמע, אנחנו הרי אסור לשכוח שאחד האירועים המשמעותיים שהובילו לאן שאנחנו נמצאים עכשיו, זה באמת אותה תקיפה שיוחסה לגורמים איראנים של מתקני נפט בסעודיה. עד, בוא נעשה קצת סדר בעולם הזה של ה... של הנפט. עד כמה, תסדר לנו קצת את מעצמות הנפט.
הדברים השתנו, הייתי אומר, בעשורים האחרונים. אם עד היום אומרים, מכנים את אופק קרטל הנפט, אבל זה נכון היה אולי לשנת 73, כפי שאנחנו זוכרים. בפועל היום אופק, שזה ארגון שכולל את המדינות יצואניות הנפט, הוא שולט היום פחות או יותר בכ-30% מהתפוקה העולמית, שיש יצרנים עצמאים שמחוץ לארגון שהם הפכו השחקנים הבולטים, ובראשם רוסיה וארצות הברית כמובן, שהפכה כבר ליצואנית נפט, ככה הייתי אומר, המשוואה בשוק הנפט השתנתה, וגם אם היום נגיע למצב שמצרי הורמוז יסגרו, שזה בין 20-30% מסחר הנפט בים, אז עדיין יש, הייתי אומר, יכולות תפוקה עודפות, ולכן האיום הפעם על שוק הנפט נראה לי פחות מאשר לפני 10, 20, 30 שנה.
מה שהתרגלנו לחשוב תמיד שסעודיה היא מעצמת הנפט המובילה בעולם, ועיראק ואיראן עצמה, איך זה עומד בנתונים הללו?
תראה, סעודיה היא שחקנית חשובה בשוק הנפט. אנחנו צריכים לזכור שכ10 מיליון חביות ביום זה הייצוא הסעודי, אבל מה שיותר חשוב שבשנים האחרונות חלה התקרבות בין ערב הסעודית לרוסיה. רוסיה היא מדינה, היא שחקנית נפט עצמאית שלא קשורה לאופק, אבל התאום הזה בין ערב הסעודית לבין רוסיה, שיש לו כמובן גם היבטים פוליטיים, הוא מחזק, הייתי אומר, את מעמדה של ערב הסעודית, ולכן לא ניתן להתעלם ממנה גם היום. מה עוד שתמיד לערב הסעודית הייתי אומר תפקיד של המבוגר האחראי בשוק הנפט, מדינה שתמיד דגלה בייצוב השוק, בייצוב המחירים, גם אם זה בא על חשבון ההכנסות שלה. לגבי עיראק, כאן אני רואה בהחלט, הייתי אומר, נקודת חולשה של כל המצב בו אנחנו נמצאים כיום. עיראק הצליחה לאושש את תעשיית הנפט שלה. כיום התפוקה שלה עומדת על 4.6 מיליון חביות ביום. הבעיה שהמאומות כנגד השלטון, או בעצם כנגד הנוכחות האיראנית בשבועות האחרונים, פלוס מה שקרה ביום חמישי, מעוררים ספק אם היא תוכל להמשיך את התפוקה. יש לזכור שגם האמריקאים הוציאו את כל הקבלנים שלהם והעובדים האמריקאים מחברות הנפט העיראקיות, ככה שיש סיכוי שעיראק תוריד את התפוקה בתקופה הקרובה.
אוקיי, ומה לגבי איראן עצמה? היא שחקנית עולמית בתחום הזה?
איראן הייתה יכולה להיות שחקנית, משמעותית, אבל הסנקציות החריפות מאז השנה שעברה, מאז שארצות הברית נסוגה מהסכם הגרעין, בעצם הוציאו אותה מהמשוואה. זה נכון שהיום איראן עוד מצליחה לייצא לשווקים העולמיים בין 200,000, יש גם באיראן, אני רואה בעיתונות, כותבים 500,000 חביות, אבל זה לא ערכים שהם משמעותיים.
כן. תגיד, אנחנו קודם בשיחה הזאת מדברים על ההשלכות על מחירי הנפט, ואתה יודע, בסופו של דבר, בשנים האחרונות אנחנו בעולם של אנרגיות נוספות, יש את כל הנושא של גז טבעי, ויש אנרגיות חלופיות כמו האנרגיה הסולארית ודברים מהסוג הזה. עד כמה השיחה שלנו בכלל על הנפט משמעותית, רלוונטית, הרת גורל כמו שהייתה פעם בעולם הזה של האנרגיות?
אתה יודע, זה מעניין, וזה שוב, זה הכל בעיני המתבונן. אני, כמובן שהעיניים שלי בדרך כלל מופנות לעולם הערבי, מתוקף העיסוקים שלי, אז אני קורא מה שאומרים שם מומחים בתחום הנט, או מעצבי דעת קהל. בוא לא נשכח, אם אנחנו מסתכלים על זה, שגם באזור שלנו, ישנה הבנה שחשיבותו של הנפט תרד בעשורים הקרובים. כמאמר מוסגר, אפשר לציין אפילו את התוכנית של יורש העצר הסעודי, שבעצם רוצה להפחית את התלות בהכנסות הנפט, מתוך הבנה שזה תחום שילך ויאבד מכוחו. אבל כשאני מסתכל על התמונה הכללית וגם כאן באזור, עדיין אומרים שבכל שנה נמכרות מאות מיליוני מכוניות בכל העולם, ולמרות הדיבורים על למשל רכבים חשמליים, החזון הזה הוא רחוק, ואחד שאנחנו מסתכלים ברוב המדינות באזור בוודאי, אנחנו רואים שהשימוש ב אנרגיה סולארית שהיה יכול להיות מקור אנרגיה אדיר באזור, הוא שולי, ככה שאני חושב שעדיין בעשורים הקרובים אנחנו נמשיך לדבר על הנפט.
כן. תגיד, בוא נדבר קצת על, דיברנו על ההשפעות מבחינת הנפט, מבחינת איראן עצמה, מדינה שנמצאת ב סנקציות, כפי שאמרת, סנקציות, תחת סנקציות כלכליות לא פשוטות. איך הם, איך הכלכלה שם, או אתה יודע, המוסדות, בורס, הדברים הסוג הזה, הגיבו לכל הסיפור הזה של סולימני?
התגובה של אתמול הייתה ירידה חריפה מאוד בשוק ההון המקומי של טהרן. הירידה הגיעה ל-4.6%, שהמקסימום 5%. המטבע האיראני גם כן איבד 3 או 4% מכוחו, כמובן בשוק השחור, כי השלטונות קבעו שער רשמי קבוע, שהוא כמובן לא ריאלי. ככה שאנחנו רואים מבחינת התגובה באיראן, יש תחושה של מצב מלחמה, וכנראה אמור לבשר על הבאות. באופן כללי, המצב במשק האיראני, כפי שאנחנו יודעים, הוא בחירה. אבל אני אפתיע אותך, גולן, הייתה איזו תחושה מסוימת דווקא בחודשים האחרונים של מגמת שיפור מסוים, זה בא לידי ביטוי בנתוני תפוקה טובים יותר, תפוקה תעשייתית טובים יותר, גם שיפור מסוים בנושא ההפתלה באיראן, ויוחד כמובן לתגובה לסנקציות של הגברת תפוקה מקומית, ייצור תחליפים, אבל בתמונה הכוללת שמסתכל על המשק האיראני, הוא סיים את השנה בתמיכה שלילית של לפחות 3%, והצפי לשנה הנוכחית הוא הרבה יותר רגום.
הפרק בחסות צוהם, המשווקת מצעי פרימיום מכותנה ארוכת סיבים ומגבות רחצה מכותנה איכותית ומפנקת במחירים שווים לכל נפש. צוהם מביאה לישראל את המהפכה הצרכנית האינטרנטית בתחום הטקסטיל. הזמנה אונליין עם משלוח חינם ו-90 ימי ניסיון עם המוצר, גם כן ללא כל התחייבות. שירות הלקוחות של צוהם זמין גם בטלפון וגם בוואטסאפ. אין יותר נוח מזה. בקרו ב-soham.co.il, sohm.co.il, או הקליקו על הבאנר של סוהם באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, ואל תשכחו לספר להם שהגעתם דרך רשת עושים היסטוריה.
תגיד, הכוח הזה שבראשו עמד סולימני, כוח אל-קודס, ואפרופו הכלכלה האיראנית, מה אתה יכול לספר עליו מבחינת הכלכלה שלו, איך הוא היה ממומן, עד כמה באמת הוא זכה לתקציבים, מה אתה יכול לספר על זה?
כוח אלקוט זה הזרוע של השלטונות בחול, וגם בגלל חוזקו של סולימני וגם קרבתו להנהגה השמרנית, וכולל כמובן לחמינאי, הוא קיבל על עצמו משימות רבות ומגוונות. על המשימות בסוריה, בעיראק, בתימן, כולנו שמענו, אבל אחת המשימות היותר חשובות הייתה כמובן המאבק בסנקציות. בתוך כוח אלקוט הוקם גוף מיוחד שתפקידו היה להתמודד עם הסנקציות, וזה בדרכים שונות ומגוונות, בעיקר על ידי הקמת חברות קש בכל רחבי העולם, רשתות להברחת כספים, מוצרים, רכיבים לתעשיות הביטחוניות, כולל לטילים הבליסטיים, וכשחלק גדול, חלק קטן הייתי אומר מהפעילות הכלכלית של כוח אלקוט נחשף לפני מספר חודשים, שנחשפה רשת של העברת כספים מדובאי השכנה. לגבי התקציבים של כוח אלקוט, הם מוערכים בכמה מיליארדי דולרים בשנה, כנראה הועברו ישירות ממשרדו של חמינאי, אבל הדברים הללו, כמה כסף ואיפה הלך הכסף בשירות כוח אלקוט, זה אחד הסודות השמורים באיראן, אין דוחות של מבקר המדינה כמו אצלנו, הדברים הללו לא נחשפו, ואגב עוררו הרבה, זה חלק מהזעם הציבורי שיש באיראן על כספים שהולכים לכל מיני גופים ומטרות, לא ברור לאן, ובטח לא לרווחתו של האזרח האיראני.
תגיד, באמת אפרופו זה שאתה אומר, אתה יודע שאחרי חיסול סולימני, אז אנחנו רואים את המסע הלוויה הענק ואת התמיכה לכאורה של העם האיראני בסולימני, ושכנגד המערב בעיקר מנסה לצייר איזושהי תמונה של, לא יודע אם שמחה, אבל אתה יודע, של הנה חוסל בן אדם שאולי הזיק לנו יותר מאשר רואי לנו. איפה התמונה האמיתית להערכתך?
תראה, זה נכון שיש תסיסה גדולה בקרב חלקים מהציבור האיראני, כמו גם שיש תמיכה במשטר הזה. אבל מניסיוני, מהבנתי, מקשרים כאלו ואחרים, אנשים שנמצאים באיראן, צריך להבין שהרוב באיראן, הייתי אומר, לא, גם אלו שמתנגדים למשטר, לא שמחים ממבצע כזה. האיראנים, גם אלה שמתנגדים לשלטון, הם סבורים שהשינוי צריך לבוא מבפנים. זאת אומרת, לא היו כל הקריאות של לסייע לאיראנים להפוך את השלטון, זה לא משהו שהאיראנים עצמם היו רוצים, ואני חושב שנכפות פעולות כאלו מבחוץ, זה לא משהו שיעורר, יגביר את ההתנגדות למשטר. אולי להפך זה יחזק את הלכידות הפנימית, ואולי דווקא את התמיכה במשטר.
כן. אני רוצה לסיום לשאול אותך ככה, אתה יודע, בוא נסתכל במבט קדימה רגע, אפרופו החיסול שלו ואפרופו צעדי תגובה של האיראנים אם יהיו, ובאופן כללי, האם אתה צופה השפעה בתחום הכלכלי לכל הנושא הזה ברמה הגלובלית?
ואתה יודע למי ניתנה הנבואה, אבל להערכתי איראן לא במצב שהיא יכולה לעבור לסדר היום. האיראנים חייבים לייצר תגובה. האיראנים, המשטר האיראני נתון ללחצים גם מבפנים, כמובן גם מבחוץ, והוא חייב להגיב. דרך אגב, בעצם ההגעה של סולימני לפני מותו לבגדד רק מלמדת על הלחץ שיש בטהרן כלפי התסיסה שיש בעיראק. עיראק הפך חצר אחורית של הכלכלה האיראנית, וחצר אחורית שגם משמשת למעקף הסנקציות. האיראנים חייבים להגיב. הבעיה שקשה לדעת מה תהיה התגובה של ממשל טראמפ, אבל אני חושב שלאבדיל ממקרים אחרים שאנחנו מכירים מהסביבה הקרובה שלנו, כמו חמאס, יעד, חיזבאללה, תגובה איראנית תהיה. צריך לשים לב שהאיראנים בדרך כלל לא פועלים מהבטן, הם יתכננו משהו.
נקמה קרה, הם קוראים לזה, כן.
כן, ינסו להוציא אותו לפועל, אבל אני לא רואה את המשטר האייתולות יכול לעבור לדבר כזה לסדר היום,
צריך
להמתין לתגובה של התגובה.
זהו, זאת השאלה גם, כי אתה יודע, יכול להיות שהאמריקאים, אוקיי, אנחנו נגיד שתהיה איזושהי פגיעה, והאמריקאים יגידו, אוקיי, אנחנו בולעים את התגובה הזאת ולא ממשיכים הלאה, כי אנחנו מבינים שזו תגובה על החיסול של סולימני. עד כמה יכולת ההכלה שלהם במקרה הזה גבוהה לדעתך?
של האיראנים?
לא, של האמריקאים.
של האמריקאים? תשמע, גולן, למדנו בחודשים האחרונים שקשה מאוד לצפות את התגובות של הממשל הזה. ברור לי, לפחות מנקודת מבטי, שהאיראנים היו מעדיפים לוותר על אימות ישיר עם עם ארצות הברית בשלב הזה. ינסו לדעתי חלק מהתגובה ככל הנראה ינסו לעשות דרך הפרוקסים שלהם, אבל אני שוב, אני לא רואה שצריכה להיות הפתעה גדולה מאוד אם האיראנים יעברו על זה לסדר היום. ושוב, תלוי מבחינת הממשל הזה, כנראה תלוי בהיקף הנזק ומספר הנפגעים. זה כבר שאני חושב שהתגובה של טראמפ זה למומחים מתחום אחר.
כן. אוקיי. תודה רבה, היה מעניין מאוד. דורון פסקין, מנכ"ל חברת קונקורד המזרח התיכון. תודה רבה על השיחה הזאת. עד כאן עושים עסקים השבוע. להערות ותגובות אתם יכולים להיכנס לאתר הבית ranlevy.com או לשלוח אליי מייל לכתובת hagaygo101@strudelgmail.com. הכתובת נמצאת גם באתר.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.